טוב, אז אנחנו במקורות משמונה קבצים. אי אפשר לאדם לחיות לא בשכל לבדו ולא ברגש לבדו. המקורות שנראה היום הם ירחיבו את מה שראינו בשבוע שעבר, והרב ידייק את הדברים, ירחיב את הדברים, כדי שבאמת הדברים יהיו יותר יושבים בתוכנו. אז קודם כל אומר הרב, כדי שהאדם יהיה בריא, שיחיה בריא, חיים בריאים, חיים שלמים, חיים של אמת, אז הוא צריך לחיות לא בשכל לבדו ולא ברגש לבדו, אלא תמיד צריך שיהיה ממזג את השכל עם הרגש בחוברת. בסדר? אז השכל והרגש בתוך כל אדם. הרב מדבר על האדם הפרטי. כל אדם באשר הוא, הוא צריך להיות מורכב גם משכל וגם מרגש. הוא צריך לתת מקום גם לשכל וגם לרגש. אמרנו, ריבונו של עולם ברא לאדם גם מוח וגם לב. זה לא טעות. זה לא בלי כוונה. זה לא כדי לעשות לנו בעיות. לא. זה מהותי לחיי האדם, שגם השכל יהיה ויוביל את חייו. זה בעיה, הדלת סגורה? טוב. כשתתחיל התוכנית הוראה, אנחנו נדבר על זה. כן, כן. עכשיו, מה מוסיף הרב? כשירצה להתפרץ למעלה ממדרגתו, יאבד את הכישרון של הרגש ויהיה מלא פגמים וחסרונות, אף על פי שיהיה בעל שכל גדול. מי שרוצה שרק השכל יהיה זה שיוביל את חייו ושיהיה דומיננטי בחייו ולא ייתן מקום לכוחות הרגש, אז אפשר לצייר מין ציור כזה, כאילו זה ראש מאוד מאוד גדול אבל גוף מאוד מצומק. כן, הגוף כביטוי לחיים, לחיוניות של החיים, לזרימה של החיים, להרגשות של החיים, לתחושות של החיים, כן? אז זה מין יצור כזה מוזר שרק הראש קיים, ובעצם החיים, הזרימה של החיים, ההרגשות של החיים, התחושות, החוויות, כל זה לא קיים. והרב אומר, אפילו אם זה יהיה אדם מאוד 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 חכם, בסדר? אפילו אם זה יהיה אדם גאון, אפילו אם זה יהיה אדם עם IQ מאוד 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 גבוה, אם לא יהיה לו בחיים את הצד הרגשי, אז זה פספוס, אז זה משהו מאוד מאוד מצומק, זה משהו מאוד מאוד קטן, זה משהו שהוא לא כל כך חי. זה מצד אחד, ואין צריך לומר שאם ישתקע ברגש לבדו, ייפול בתהומות של שכלות, המביאים לידי כל חולשה וכל חטא, כן? המשפט הזה אומר הרב, לא צריך להגיד את זה. כל אדם באשר הוא אדם יודע, שאם הוא לא נותן לשכל מקום, אם רק הרגש הוא זה שקיים, אם רק הרגש הוא זה שמוביל את החיים, אז אדם ייפול לתאומות. אם אדם לא נותן לשכל את המקום שלו, אם רק מה שאני מרגישה, נכון? מה שאני מרגישה, מה שאני חווה, מה שמשפיע עליי באופן רגשי, זה מה שמוביל אותי? אומר הרב, זה ישר את נופלת לתאום. לא את, גם אני. ישר האדם, החיים שלו הולכים לאיבוד. כי אי אפשר בלי השכל, אי אפשר בלי הדיוק, בלי הבירור, בלי ההתבוננות, בלי ההכוונה. אז בשביל זה, אומר הרב, רק תכונת המשקל השווה, המאזן את השכל עם הרגש, תביאהו לידי הצלה גמורה, כן? אז קודם כל בחיים, כל אדם, אני אומרת שוב, לפני שאנחנו בכלל מדברים על שני בני אדם, קודם כל, כל אדם חייב לתת מקום לשכל וחייב לתת מקום לרגש. ונכון שקורה לפעמים שבתוכי יש אי הבנות בין השכל לרגש, שבתוכי יש כל מיני ניגודים והפכים וסתירות בין השכל והרגש, ובסדר, בסדר, אז יהיו מציאויות מורכבות, ואנחנו נשב כל פעם כשיש התלבטויות והתחבטויות, אנחנו יושבים וחושבים כמה להקשיב לרגש, כמה להקשיב לשכל, מה המקום של זה, מה המקום של זה. אבל לא לוותר על אף אחד, אסור לוותר על אף אחד. להאמין בהם, להאמין בשכל, ולהאמין ברגע שהם נצרכים מאוד 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 לחיים שלנו. אז זה נקודה ראשונה. מתוך זה אני רוצה שנעבור למקור הבא. המקור הבא בעצם מדבר על המשל שהבאנו בשם חז"ל, על זה שהאיש והאישה היו מלכתחילה דמות אחת, שהם היו דבוקים גב אל גב, והפנים, כל פרצוף הלך לכיוון האחר. אז הרב לוקח את המשל וממשיל את המשל לעם ישראל ולריבונו של עולם, אבל מתוך המשל על עם ישראל ועל ריבונו של עולם אנחנו נלמד גם על האיש והאישה, כי בעצם זה אותו ציור. אז בואו נראה. אומר הרב, אי אפשר לאדם להיפרד מדבקות האלוקית, ואי אפשר לכנסת ישראל להיפרד מצור ישעה אור השם אלוקי ישראל. אז קודם כל הרב אומר קביעה. קודם כל הרב מדבר על פרק א' בספר בראשית, על הציור של חז"ל. כביכול, כביכול באמת, באמת האידיאלית, עם ישראל וריבונו של עולם הם דבוקים. ברעיון המקורי כשלעצמו, אנחנו וריבונו של עולם זה לא, לא עצמותו של ריבונו של עולם, בסדר? אנחנו והאידיאלים האלוקיים, המגמות האלוקיות, הרצון האלוקי, הציווי האלוקי, ואנחנו, אנחנו אחד. כתוב בזוהר, אני לא מבינה זוהר, וגם אנחנו לא נבין את זה עד הסוף, אבל זה משפט שאני בטוחה שאתם מכירות, כתוב, קודש בריחו, ואורייתא וישראל, או הפוך, ישראל וקודש בריחו ואורייתא חד הם. בטח מישהו כבר אמר לכם את זה השנה, נכון? אבל בטח אתם מכירות את זה גם מלפניכם. מה הכוונה חד הם? מה? עם ישראל והתורה וריבונו שעולם זה אחד, זה אותו דבר? אנחנו אנשים, התורה זה דברים כתובים, וריבונו שעולם בכלל, אנחנו לא יודעים מה זה ריבונו שעולם. זה אותו עניין, זה אותה מהות. זה אותה משמעות, כן? אז יש את ריבונו של עולם שאנחנו לא יכולים להבין בעצמותו שום דבר, כבר אמרנו את זה, שאין לנו שום יכולת להבין בעצם האלוקי, אבל יש לנו יכולת להבין מהם ההופעות האלוקיות, איך ריבונו של עולם מופיע בעולם, וממילא יש לנו יכולת להבין מה הרצונות האלוקיים, המגמות האלוקיות, מה ריבונו של עולם רוצה שיהיה בעולמו? אז זה ריבונו של עולם. והדברים כתובים בתורה, נכון? זה קודש בריך ובתורה. ואיפה הם עוד כתובים? הם כתובים פה, על לוח ליבנו. זה מי שאנחנו באמת, נכון? כשאת אומרת ברכות התורה, זאת אומרת, אשר בחר בנו מכל העמים ונתן לנו את תורתו. אמרנו על זה פעם משהו? בטוח אמרנו. אשר בחר בנו מכל העמים, זה לא שריבונו של עולם העמיד את כל העמים בשורה והסתכל ואמר, אופס, אני בוחר אתכם, לא. אשר בחר בנו מכל העמים, זה אשר יצר אותנו מכל העמים, יוצר אותנו יצירה אלוקית מיוחדת. מה היצירה האלוקית מיוחדת? שהוא נתן לנו את תורתו. לא נתן לנו את תורתו את הספר. בטח שהוא נתן לנו את הספר. נתן לנו את תורתו, זה מה שאת צריכה להתכוון כשאת אומרת ברכות התורה. נתן לנו את תורתו, את מתכוונת שהתורה כתובה בתוכי, שאני זה תורה, זה נתן לנו את תורתו. זה היצירה האלוקית. איך ריבונו של עולם יצר אותנו מכל העמים? שבתוכנו יש תורה. אז ישראל ואורייתא וקודש בריך הוא חד הם, זה בסדר, זה לא אחד, אלא זה אותו עניין. אז אומר הרב, קודם כל, מה שחז"ל מציירים בפרק א', זה גם עם ישראל וריבונו של עולם. אנחנו דבוקים לריבונו של עולם. אנחנו דבוקים בדבק חזק חזק, לא דבק שמישהו ידביק, כן? דבק שזה אומר שאנחנו אחד, אנחנו אחד עם ריבונו של עולם. אנחנו אחד עם המגמות האלוקיות, אנחנו אחד עם הרצונות האלוקיים. ואי אפשר לאדם להיפרד מהדבקות האלוקית. זה פרק א', בסדר? פרק א' זה אחדות גמורה. אנחנו ואלוקים אחד, אחד, אחד. זה פרק א'. עכשיו אומר הרב כך, אבל האי אפשריות הזאת, ההולכת ומופיעה בכל הדורות, יש בה הכרח טבעי, שאיננו נותן מקום לבהירות הדעת לגלות את פעולתה. מה הבעיה בזה שאי אפשר לאדם להיפרד מהדבקות האלוקית? מה הבעיה במילים אי אפשר? שמה? שזה כפוי עלינו. ככה אלוקים יצר אותנו, זה הכרח אלוקי. אנחנו, במשפט השני, הרב כבר עובר לפרק ב'. זה הכרח אלוקי שאנחנו דבוקים לריבונו של עולם. כשזה הכרח, אני בטוחה שאף אחת פה לא אוהבת שמה? שמכריחים אותה. נכון? מאז שילד קטן אומר, אני לבד, אני לבד, אני רוצה לבד. אני לא רוצה שתגידו לי מה לעשות, אני לא רוצה שתכפו עליי, זה לא נעים. אני רוצה לבחור בדברים. אז הדבקות הזאת, אמרנו, מצד אחד זה המהות שלנו, מצד אחד זה מי שאנחנו. מצד שני, אני מציירת את זה קצת אחרת, זה מכביד שמישהו ידביק לי לגב מישהו אחר. מי אמר שאני רוצה את המישהו האחר הזה? מי אמר שבחרתי בו? מי אמר שהוא מתאים לי? מי אמר שזה היה מהות חיי? זה קשה שזה הכרח. אנחנו לא רוצים לבחור בקשר שלנו עם ריבונו של עולם בגלל שמישהו הכריח אותנו. בגלל שמישהו אמר לנו, אתם חייבים, זה מי שאתם, מה אתם יכולים לעשות? אומר הרב, על כן באים ימים שתרדמה נופלת על האדם. זוכרות, ריבונו של עולם מפיל על האדם תרדמה. התרדמה הזאת גורמת שמה? שהוא ישכח בכלל שהיה מישהו שדבוק אליו. הוא בכלל לא יודע, זה הרדמה אלוקית, זה לא הרדמה של רופא באיזה בית חולים פה במדינת ישראל, זה הרדמה, הרדמה. ומה ריבונו של עולם עושה? והפרצופים נמסרים זה מזה עד שהפירוד הגמור נעשה אפשרי. ריבונו של עולם כביכול מנתק אותנו ממנו. אנחנו, אומר הרב, אנחנו לא יכולים להיפרד מהדבקות האלוקית, ואף אחד לא זוכר את זה. זה ריבונו של עולם מיסר בינינו, עזבנו את פרק א', בפרק א' היינו מאוחדים, בפרק ב', ריבונו של עולם מנסר בינינו, ומה? וכל אחד פונה לדרכו, ואמרנו, אדם בכלל לא יודע שלא טוב להיות האדם לבדו, בכלל לא יודע. אף אחד לא יודע שחסר לו משהו שהיה דבוק לו פעם. זה מחוסה בקליפות, במסכים, כל מיני דבר. אז הפירוד הגמור נעשה אפשרי, עד כדי כך שיש אנשים שמה? שהם גם כופרים בריבונו של עולם, שהם מדברים רע על ריבונו של עולם, שהם נגד ריבונו של עולם, עד כדי כך. באמת, באמת, באמת בפנים, גם הם שייכים. באמת בפנים אין אדם מעם ישראל שלא שייך לריבונו של עולם, אין דבר כזה. אבל המסירה יצרה את האפשרות של הבחירה, ואפשרות של בחירה זה עד הסוף, זה לא בכאילו, זה באמת עד הסוף. באמת חלילה אנשים יכולים לא להיות מודעים בכלל למה שקורה בתוכם. מה קורה? ובכלות התרדמה, במקום צלע מחוברת חיבור טבעי גב לגב, עומדת תפארת אדם בכליל הדרה. אז עומדת תפארת אדם בכליל הדרה, אז אדם לבדו, אדם לבדו, הכל סבבה, הכל טוב, אני יכול לחיות את חיי, אני יכול לעשות מה שאני רוצה, אני יכול לחיות איך שאני רוצה, אף אחד לא יגיד לי מה לעשות. זה כואב, נכון? זה כואב, כי יכול להיות אדם מעם ישראל שכל החיים שלו הוא חי, והוא סיים את חייו, והוא לא קשור בכלום במעשים שלו לדבקות האלוקית. אז למה צריך את הבחירה? בשביל מה צריך את הבחירה? למה יש מקום לבחירה? מה אתם אומרות? אני מדלגת כמה שורות, תכף נחזור. הרב אומר, תסתכלו, כתוב, האפשרות לדבר, בסדר? מצאתם את זה? האפשרות לדבר גבוהה גבוהה על דבר שמד, כפירה, על דבר פירודים מוחלטים הם תולדותיה של הנסירה. זה שריבונו של עולם עשה את הנסירה, זה אומר שיהיו אנשים שיהיו מוכנים להשתמד, כן, עד כדי כך. יהיו אנשים שיכפרו בריבונו של עולם. יהיו אנשים שיהיו מפורדים לגמרי מריבונו של עולם. זה כואב מאוד מאוד. זה נורא, זה היום, כן? הנסירה מבטאת את זה שכביכול שכחנו. נכון, הוא אמר בהתחלה, אי אפשר לאדם להיפרד מדבקות האלוקית? עכשיו הוא אומר שיש פירוד מהדבקות האלוקית. זאת אומרת שאדם מסתובב בעולם, הוא בכלל לא יודע את זה. שבפנים, בפנים, 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 יש בו דבקות אלוקית. אין לו מושג. זה נעלם, נכון, הוא הלך לשם. הוא הלך לשם, זה... מה את אומרת? הרב לוקח את המשל הזה וכאילו ממשיל את האיש והאישה לעם ישראל ולריבונו של עולם. בסדר? אז בפרק א' אנחנו דבוקים, באמת אנחנו דבוקים, באידיאל אנחנו דבוקים, אבל במציאות לא. ואז יש דברים מאוד 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 קשים. למה ריבונו של עולם מנסר בינינו לבינו? למה? 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 למה שלא כולנו נחיה את הדבקות האלוקית בטוב? בשמחה, באהבה, למה? למה שתהיה כפירה? למה שיהיה שמד? למה שיהיו פירודים? מה אתם אומרות? אתם בדורות של גאולה, אתם צריכות לדעת למה. כי ריבונו של עולם רוצה שנבחר. ריבונו של עולם רוצה שנבחר בו. כל השנים של הגלות, עם ישראל מחובר לריבונו של עולם. תכף נראה את זה במקור הבא. עם ישראל מחובר לריבונו של עולם, ומכוח זה אנחנו מחזיקים מעמד לאורך השנים של הגלות. אבל כשאנחנו חוזרים הביתה, ריבונו של עולם רוצה שנהיה במדרגה יותר גבוהה. שלא נהיה קשורים לריבונו של עולם בגלל שזה כפוי עלינו. בגלל שאנחנו מוכרחים, אנחנו יכולים לעשות. לא. ריבונו של עולם רוצה שאת תבחרי בקשר. ריבונו של עולם רוצה שאת תהיי חלק מהקשר, כי את זה שלך, זה שלך. ואותו הדבר בקשר בין איש לאישה. ריבונו של עולם לא רוצה לכפות עלייך מי יהיה האיש שלך, הוא לא רוצה. הוא רוצה, הוא אומר לך, בת יקרה ואהובה שלי, אני בוטח בך, אני בוטח בך כי יש לך שכל. אני בוטח בך כי יש בך רגש. אני בוטח בך כי יש בך אינטואיציה. אני בוטח בך כי גם אם יהיו סימני שאלה, יש לך עם מי להתייעץ. אני רוצה שהבחירה הזאת תהיה שלך. למה? שתיקחי אחריות על החיים שלך. שתדעי שלהקים בית זה אחריות. זה לא אני אגיד לך, יש פה איזה מישהו, זה האיש שלך. ממש לא, זה לא העולם הזה. עולם הזה זה עבודה. עולם הזה זה עמל. עולם הזה זה את תופיעי את הקשר עם האיש שלך מתוך שאת תחליטי לבחור דווקא בו. ואת תבחרי דווקא בו מכוח מי שאת. אמרתי כבר, אני בטח אגיד את זה עוד המון פעמים, את יכולה להיפגש עם הבחור הזה כמה זמן שאת רוצה. את עוד מתלבטת על זה, מתלבטת על זה, לא יודעת זה, לא יודעת זה, מתייעצת עם האם, מתייעצת עם האם, לא משנה, לא אכפת לי. אבל בשנייה שאמרת לעצמך, בסדר? סליחה שאני אומרת את מה שהאיש צריך להגיד לאישה. זאת הפעם עצם העצמה ובשר מבשרי. בשנייה שאת אומרת, אז את אומרת לריבונו של עולם ולעצמך, מעכשיו אני קוראת את ברית, והברית הזאת לא תופר, זה ברית נצח. איך אני יכולה לכרות ברית נצח? אומר לך ריבונו של עולם, אני בוטח בך, אני בוטח בך. אל תעשי מעשים ילדותיים, שטותיים, ולא יודעת מה, בסדר? את צריכה להיות בוגרת, את צריכה להיות אחראית. ודרך אגב, גם הבחור צריך להיות בוגר ואחראי, כן? זה הבסיס של הבסיס. עוד לא אמרנו מה הוא צריך להיות, לא יודעת אם יהיה לנו זמן היום, נראה. אבל בטוח שהוא צריך להיות בוגר ואחראי, סבבה? שכבר עבר כמה דברים בחייו, ולא רק קיצור. לא מדבר על זה. אז... ריבונו של עולם אומר, אני איתכם, אני איתכם, אבל אני מבקש שאתם תבחרו בזה. זה הרבה יותר גדול, ואני חוזרת לשורות שדילגתי עליהם. אומר הרב שהבחירה השכלית מכרת לומר, יש לי הכרה פנימית, זאת הפעם עצם העצמה ובשר מבשרי, והעולם מתכונן בהופעת חיים ותולדות קיימות עד, עד. אז ריבונו של עולם בוטח בך, את תתבונני, אמרנו, את תבדקי בשכל כמה שצריך, ואת תבדקי אם יש רגש, ואת תבדקי אם יש סימנים סודיים שבאמת זה, הכל את תבדקי. ואת תבדקי באמת שהוא בוגר, ובאמת שהוא אחראי, ושאת יכולה ללכת אחריו, לאן שהוא ילך, ואת סומכת עליו, ואת יכולה ככה בעיניים עצומות להגיד, יש פה בן אדם רציני. אבל את תגידי את זה, זה לא ריבונו שעולם יגלה לך סוד, את תגידי את הדברים האלה לעצמך. ורק מכוח שתגידי את הדברים האלה לעצמך, יהיה לך אומץ, מה? כשהוא יגיד לך, הרי את מקודשת לי בטבעה הזאת, תגידי, כן, אני רוצה. אני רוצה. ועד מתי אני רוצה? עד קץ כל הדורות. כן? עד 120. עד כמה שריבונו שעולם נותן לנו להיות ביחד. כן. אני אומרת שוב, קודם כל יש עוד פסקה. מה מפסידים ממה? בואי נחכה רגע לפסקה הבאה, ואם אני לא אענה, אז תשאלי את זה שוב. אבל בואו רגע נגמור את הפסקה הזאת. אז אמרנו שהאפשרות לדבר גבוהה גבוהה על דבר שמן כפירה, על דבר פירודים וחוטים, עם תולדותיה של הנסירה, שמה היא עושה? המביאה לידי ההתאחדות הגמורה, למה זה התאחדות הגמורה? הצורית, החופשית, כמסוס חתן על קלה יסיס עלייך אלוקייך. הכל מתוכך, הכל מתוכך, זה שלך, את בחרת בזה. ואותו דבר הבחירה של עם ישראל בריבונו של עולם, זה הבחירה שלנו. זה אנחנו בוחרים, זה הרבה יותר גדול, זה הרבה יותר עוצמתי, זה הרבה יותר חזק, זה הרבה יותר משמעותי, שאנחנו עושים את זה, שאנחנו בוחרים בריבונו של עולם. מה זה יסיס עלייך אלוקייך כמסוס חתן על קלה? תודה רבה. מה המשמעות של זה? אתם שרות את זה בחתונות? מה הכוונה? מה זה יסיס עלייך אלוקייך כמסוס חתן על קלה? למה דווקא כמסוס חתן על קלה? ראיתם פעם את הבטוח ראיתם? כשהחתן מגיע לחסות את הקלה? ראיתם פעם? ראיתם את החיוך שלו? ראיתם? ראיתם גם את החיוך של הקלה? למה אתם מחייכו? כי יש שם משהו ברגע הזה שיש איזו שמחה גדולה 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 שלהם אחד בשני, משהו מאוד 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 עמוק, משהו מאוד ודאי, משהו מאוד חזק. ככה ריבונו של עולם רוצה שנשמח אחד בשני, כמו חתן וקלה, כן? פעם באיזה שבע ברכות, אמרה לי, זה היה לרחלי בשנה שעברה. זה היה איזה דוד, בא לשבע ברכות וסיפר, הוא כבר בן 43 הדוד הזה, והוא סיפר שחבר שלהם התחתן, חבר בן 43 רווק התחתן. והוא אמר שהם עמדו כל החברים כולם, כבר עם ילדים, כן, אתם מבינות שזה מקום לגמרי אחר. והם הסתכלו כשהוא בא לחסות את הקלה, והם אמרו לעצמם, לוואי, 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 שהמבט הזה של החתן בקלה, כמו שהוא התבונן עליה עכשיו, הלוואי שלא נשכח אותו. הלוואי שבתוך כל העול של הפרנסה ושל הילדים וכל הקשיים של החיים, לא יאבדו את המבט, את המבט שאומר, אין לו מילים, בסדר? אני לא יודעת מה המילים של המבט הזה. כי מסוס חתן על קלה, אולי זה המילים. זה היה לי מאוד חזק שהוא אמר את זה. כי לפעמים אתה בשטף של החיים, אתה שוכח. ופתאום אתה רואה את זה ואתה אומר, וואלה, זה הבחירה, זה המבט הזה שהיה פה, שהוא לא ישכח, הוא חזק, הוא אמיתי, הוא השמחה, מתוך שאנחנו בחרנו, אנחנו בחרנו את זה, לא מישהו אמר לנו, זה, את חייבת להתחתן איתו, לא, 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 זה שלך. ולכן זה מאוד מאוד גדול, ולכן זה מאוד מאוד חזק. וזה מה שהוא אומר, כי אם סוס חתן על קלה, יסיס עלייך, לוקח, זה המשל. זה החיבור שאנחנו רוצים בינינו לבין ריבונו של עולם. והחיבור הזה מגיע רק מתוך הנסירה. שאני אומרת שוב, הנסירה כואבת, אנחנו משלמים מחירים מטורפים על הכפירה, מטורפים. ועוד אנחנו בתוך המחירים, זה לא... אבל זה אחרת, ריבונו של עולם יש סבלנות. שמחה, ששון. כן. בכל, אני יודעת מה קרה היום למואזין, מה, מה? יש איזה חג היום? לא גומר את השירים. הנה, אז תכף נגיע לפעם, בסדר? בדיוק הפסקה הבאה זה פעם, זה קשור לשאלה של ראייה, בסדר? אז בואו נראה רגע, בואו נגמור. החיזיון מתגלה ביחוסה של התורה אל האומה, שהחיבור הטבעי הולך ומתפרד על ידי הנסירה התרדמית, וגמר הנסירה הוא תוכן הבניין, המביא לאחדות משוכללת. הוא אומר, הרב אומר שדווקא בגלל הנסירה, האחדות תהיה הרבה יותר גדולה, דווקא בגלל שאת בחרת, כי לקחת את זה על עצמך, כי היית מוכנה לקחת את זה באחריות על עצמך, אז האחדות תהיה יותר משוכללת, ותורה חוזרת ללומדיה, וכל בנייך לימודי השם ורב שלום בנייך. אז תכף נסביר את זה היסטורית, בסדר? תכף נסביר את זה היסטורית בעזרת המקור הבא, אבל... מה שריבונו של עולם רוצה שבבית שלך לא יהיה חיבור כפייתי. ריבונו של עולם רוצה שתגידי לעצמך, זה שלי, אני בחרתי. הייתה לי את כל האפשרות לא לבחור, הייתה לי את כל האפשרות להגיד, זה לא זה. ואני זאת שבחרתי. ויש לזה משמעות מאוד מאוד חזקה, יש לזה משמעות מאוד מאוד גדולה בבניין הבית. עכשיו בואו נראה רגע את המקור בצד שמאל למעלה שירחיב לנו באמת ויעזור לענות על השאלות ששאלתם. אז הרב אומר ככה, היכולת לעמוד במעמד הופקי ומנותק מהקדושה, רק היא תיתן את האפשרות לרצון המשוכלל לצאת מן הכוח אל הפועל. אז זה מה שאמרנו, קודם כל בנסירה כל אחד מסתכל לצד השני. אין שום היכרות בינינו, אנחנו זרים לחלוטין, ולא רק שאנחנו זרים, כל אחד הולך לכיוון אחר. זה ממש 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 הפוך. ואותו דבר עם ישראל וריבונו של עולם. ריבונו של עולם נותן לנו יכולת לעמוד הפוך לגמרי מהמקום שבו אנחנו אמורים להיות. כל זמן שלא נתגבר כוח הרצון של הטוב בעולם כראוי, אין יכולת גם כן להינתק ממנו. אז זה קשור לשאלות ששאלתם. מה קורה בגלות? בננות, הכל בסדר? הכל תקין?
עכשיו.
מה קרה?
כל הדיון
זה... ואמרתם לאושרית?
כן.
ואיציק הגיע?
הוא יגיע.
הוא יגיע. המשיח. אז מה עשיתם? קלתם בזה? איפה החדר שלכם? א', אני משתתפת בצערכם. ב', זה חלק מסיפורו של הבניין הזה, אני ממש מתנצלת. אבל אנחנו... אבל איציק יבוא היום. שלא, הוא יבוא, חייב. תזכירו לי בהפסקת צהריים, בסדר? תזכירו לי בהפסקת צהריים. טוב, מחילה. טוב, אז מה קורה בגלות? בגלות 2000 שנים אנחנו מחוברים לתורה בכפייה. מה היה קורה אם לא היינו מחוברים לתורה בכפייה בכל השנים של הגלות? לא היה נשאר מאיתנו כלום. לא היה נשאר עם ישראל. בגלות אנחנו חייבים את הכפייה. אנחנו מפוזרים, מפורדים בין כל העמים. זה בכלל לא קשור. אין מצב. לתת לנו בחירה בזמן הגלות. בגלות אנחנו במצב כל כך, כל כך, כל כך קשה, שאנחנו מחוברים לריבונו של עולם באופן כפוי לחלוטין, ועובדה שנשארנו מחוברים כמעט 2000 שנה, כמעט 2000 שנה, אנחנו בריבונו של עולם, אנחנו מתים על קידוש השם, ונשחטים על קידוש השם, ומגורשים על קידוש השם, ומתים על קידוש השם, ואנחנו עושים את זה בשמחה, וכאב גדול. אבל אין לנו ספקות, אין לנו התלבטויות, ברור לנו שאנחנו וריבונו של עולם זה אחד. אחרת לא הייתה נשארת האומה הישראלית בכלל. היינו הולכים ונעלמים. אז בגלות אין לנו בכלל בחירה אם להיות מישהו אחר. נכון? ובמקביל בגלות, אתם יודעות, הרבה פעמים משפחות, נראה לי שהזכרנו את זה, משפחות שהכירו, נכון, גרו בסמיכות אחד לשני, אמרו, הילד שלנו בן שנתיים, הבת שלכם בן שנתיים, עוד כמה שנים הם מתחתנים, והם התחתנו, והכל היה טוב. הכל היה טוב כי לא היה צריך יותר מזה. כל כוחות החיים שלנו היו רדומים, כל כוחות החיים שלנו היו חלושים, הם לא חיפשו איזה התאמה מטורפת, הם לא חיפשו מי הוא, מה הוא, בוא נברר עליו, לא. היא ילדה טובה, הוא ילד טוב, אנחנו מכירים את המשפחות, יש בינינו קשר, גדלנו ביחד או לא ביחד, לא משנה. והתחתנו והכל היה טוב. וכל מי שהיה לו בית, היה לו ביטחון, היה לו יציבות, היה לו את הביחד, זהו, זה מספיק. גם הקשר שלנו לריבונו של עולם, שוב, הוא כפוי, הוא כפוי היה. זהו, לא מישהו, זה בתוכנו, אני מתכוונת, בסדר, זה בתוכנו, זה פשוט, זה בגלות. ולכן הרב אומר, כל זמן שלא נתגבר כוח הרצון של הטוב בעולם כראוי, אין יכולת גם להתנדב ממנו, אנחנו מי שאנחנו. רק בעקבה דמשיכה, כשעם ישראל מתחיל לחזור לארץ, יבוסם העולם בכללו עד שהרצון העצמי יהיה בתכלית הטוב. ולעומתו, סליחה, הביאו לי מים. ברוך אתה, אדוני אלוהינו. ולעומתו תתגבר היכולת גם על הנתיקה הגמורה, ובחירת ההידבקות בטוב האלוקי יהיה ברצון גמור וחופשי לגמרי. מה קורה כשעם ישראל מתחיל לשוב לארצו? זה כבר כמה מאות שנים. עם ישראל מתחיל לשוב לארצו, הוא לא יכול להיות עם חנוק, הוא לא יכול להיות עם כפוי, הוא לא יכול להיות עם מקובץ. הוא מתחיל לחזור, הוא צריך לחזור לכל כוחות החיים, לכל ההופעות, לכל היכולות, לכל הנטיות. אז חוזרת להיות לנו בחירה. ומה קורה כשחוזרת להיות לנו בחירה? אז יש כאלה שבוחרים ברע, יש כאלה שבוחרים בפירוד, יש כאלה שבוחרים בניתוק. זה לא היה לאורך כל שנות הגלות. אם היו משומדים, זה היו אנשים יחידים, יחידים, יחידים. הם היו אנשים שכפרו יחידים. מתי הכל מתחיל? כשמתחילה תקופת ההשכלה, מתחילה תקופת ההשכלה בעולם, זהו, ועם ישראל רוצה להיות משכיל, ולא מספיק לו. לא מספיק לו לעבוד את השם רק כמו שעבדנו כמעט 2,000 שנה. ואז זה כואב, כואב, כואב. כל הכאב הזה זה כדי ש... ניפגש עם ריבונו של עולם באופן יותר עמוק, יותר מברר, יותר שואל, יותר חוקר. זה מצד אחד כואב, מצד שני זה הכרחי. אתם לומדות מאמר הדור? זה מה שאתם לומדים במאמר הדור. אומר הרב, כשהנסירה נגמרת, יש אפשרות לבניין עולם של תולדות עדי עדי עד, אומר הרב. חייב את זה. למה יש מדרשות? כי בת אומרת לעצמה, אני לא רוצה לשמור את התורה בגלל שככה גדלתי בבית שלי. זהו, מספיק לי. לא. אני רוצה לברר את התורה לבד. אני רוצה בעצמי. אני לבד. ואני אחליט אם אני מחוברת לריבונו של עולם או לא. אף אחד לא יכפה עליי. אבא ואמא שלי חמודים, מתוקים, טובים, וזה לא יהיה בגללם. וככה גם עם ישראל אומר, זה לא יהיה בגלל... שכל הדורות הקודמים שמרו את התורה. אם לי זה לא מתאים, אז אני לא אשמור. ומתגלה רז זה, יש פה סוד. בחוצפה דעקבת המשיחה. אתם יודעות שיש חוצפה בעקבות המשיח? זה חוצפה. איך דורות שלמים עם ישראל לא יעז להגיד מילה על ריבונו של עולם? ומה עם ישראל עכשיו עושה? שחלק ממנו כבר יצא לאור ורמה היגיון, כבר יכולים להציץ מאורו זיו ניחומים וגבורת עולמים, לא כאדם הראשון שנברא דו פרצופים מחוברים גב בגב, כי אם פנים בפנים ידבר עמנו. אז מה זה הסוד? הסוד זה שמתוך הכאב הזה, מתוך הצרה הנוראית הזאת, יצמח משהו הרבה הרבה יותר גדול, הרבה יותר משמעותי, הרבה יותר חזק, הרבה יותר מצרח מכל הקשר שהיה לנו לאורך הגלות. אז זה מאוד כואב, מאוד, זה מטורף הכאב, זה שובר הכאב. לפעמים הכאב הזה מייאש, אתה מסתכל על עם ישראל ואתה אומר, לאן עוד אפשר להגיע בריחוק מריבונו של עולם? ואומר הרב, יש רמי היגיון, יש אנשים עליונים עליונים, שההיגיון שלהם מרומם, ומצליחים בתוך הרע, בתוך הכאב, בתוך השבר, להבין מה יצמח מזה, איזה דברים גדולים יצמחו מזה, איזה תופעות חדשות יצמחו מזה, ואיזה עומק של אמונה ועומק של החיבור יופיע בעם ישראל בדורות של גאולה. אתם חלק מזה, אתם חלק מהסיפור, שתדעו, כתוב עליכם. אז זה לגבי הנסירה. כן. כן, המסירה, זה לא עכשיו, זה לפני כמה מאות שנים, כן. היינו כל השנים של הגלות, היינו מחוברים גב אל גב, חזק חזק, וכשאנחנו צריכים לחזור, אי אפשר גב אל גב, זה לא שייך לדורות של גאולה, זה לא שייך לנשמות. זה נשמות אחרות, זה נשמות של חירות, כמו שהוא אמר, צורית, חופשית, כן.
מה הידיעה?
מתוך הבחירה, לחזור לאחדות, אנחנו רוצים לחזור לאחדות. אבל בסוף אנחנו רוצים פנים אל פנים, לא באבן גב. והפנים
אל פנים יכולה
לבורא בדרך כלל? כן, כן. עובדה שחזל ציירו אותנו דבוקים גב אל גב. אז סימן שיש פה משהו שפחות היינו רוצים.
בעצם החיבור בגלות ממש לא היה
אידיאלי. היינו חייבים אותו. הגלות היא לא דבר אידיאלי. תקשיבו טוב טוב בשיעורים של נצח ישראל. כי הרב דוד יסביר מה זה גלות. זה לא אידיאלי, אבל זה הכרחי. וזה גם מסביר לנו שאנחנו אחד.
אבל
בסוף אנחנו רוצים, זה מצד אחד מבטא שאנחנו אחד. אבל זה שזה גב אל גב, זה מבטא שזה כפוי עלינו. לא בדקנו, לא הסתכלנו בפנים של השני. כן. אם תהיה בחירה, כן, נלך לאיבוד. היינו מפוזרים, היו מסביבנו גויים. יש להם כל מיני השקפות, דעות. הם היו שכנים שלנו שנים על גבי שנים, 2000 שנה, זה בכלל אפשר להבין מה זה אומר 2000 שנה. 2000 שנה לא היינו בבית, אף אחד לא היה נשאר, אם זה לא היה כפוי. בגלל שזה היה כפוי, נשארנו. זאת אומרת שאנחנו צריכים לחזור הביתה, אנחנו כבר בוחלים בכפייה, אנחנו לא רוצים כפייה. זה התאים להם, זה לא דורות שזה לא התאים, הסתדרו מצוין עם הכפייה. אתם יודעות שבבית ספר מי שלא הקשיב, בבית ספר של היהודים, גם של הגויים, אז היה פסיק, הייתה חגורה, מתורות את החגורה? מי שהתנהג לא יפה, קיבל מכה. היו כל מיני דברים שלא קשורים לארץ ישראל, קשורים לגלות. מקור אחרון, בסדר? אומר הרב כך, להשוות סיפור מעשה בראשית. לפני רגע קראנו פרשת בראשית. עם החקירות האחרונות הוא דבר נכבד. מי שרוצה להבין את מעשה בראשית כמשהו מדעי, אז הוא לא מבין שום דבר. נכון, יש כאלה שמנסים להסביר איך זה קרה, איך זה היה, קודם כל, אנחנו לא מבינים כלום במעשה בראשית. אבל יותר מזה אומר, אין מעצור לפרש פרשת אלה תולדות השמיים והארץ, שהיא מקפלת בקרבה עולמים של שנות מיליונים. אומר הרב, אם את מנסה לחשוב שוואי ערב, ואי בוקר, יום אחד, זה אומר שעברו 24 שעות ביום הראשון, אז את לא מבינה כלום. המושגים של בריאת העולם זה לא המושגים שלנו. ויכול להיות, אומר הרב, שכל יום ארך כמה? שנות מיליונים. הסיפור של ששת ימי בראשית מנסה ללמד אותנו משהו אחר לגמרי. זה בוודאי לא יום שהיה יום, נכון? איך כתוב? כי 1,000 שנים בעיניך כיום אתמול כי יעבור. הזמנים, לריבונו של עולם בכלל אין זמן, כן? זמן זה רק שלנו, נכון? הוא לא צריך זמן, הוא לא חומר. אז מה אומר הרב? היא מקפלת בקרבה עולמים של שנות מיליונים עד שבא אדם לידי קצת הכרה שהוא נבדל כבר מכל בעלי החיים. מה אומר הרב? זוכרות שראינו בפרשת בראשית שריבונו של עולם מעביר לפניו את החיות, ומבקש מהאדם לקרוא להם בשמות, זוכרות? אומר הרב, יכול להיות שעד שאדם מבין מה זה בעלי חיים, ועד שהוא קרא להם בשם, ועד שהוא הבין את מהותם, זה דברים שהתבררו בזמנים הרבה הרבה יותר ארוכים ממה שאנחנו מעלים על דעתנו. אז קודם כל, הוא מבין מה זה בעלי החיים. אחר כך הוא מבין מה? שהוא זה משהו אחר, נכון? שנתווסף בו דעה ודיבור. ומה אחר כך הוא מבין? ועל ידי איזה חיזיון נדמה לו שצריך הוא לקבוע חיי משפחה בקביעות ואצילות רוח, על ידי ייחוד אישה שתתקשר אליו יותר מאבי ואמו. כמה זמן, אומר הרב, לקח לאדם להבין שהוא לבד? כמה זמן לקח לאדם להבין שהוא צריך אישה? כמה זמן לקח לאדם להבין שהאישה הזאת תהיה יותר חשובה לו מאבא ואמא? אומר הרב, זה הכל תהליכים ארוכים, אנחנו קוראים את זה בשלושה פסוקים, אנחנו מדמיינים את זה שטיק טק הכל קרה. אומר הרב, זה הכל תהליכים ארוכים. אז על ידי ייחוד אישה שתתקשר אליו יותר מאבי ואמו, בעלי המשפחה הטבעים, להבין שלא טוב להיות האדם לבדו, אתה צריך להיות בבית, אתה צריך להיות במשפחה, אתה צריך שתהיה לך שותפה, אתם צריכים לחיות את החיים ביחד. זה לוקח זמן. התרדמה תוכל להיות חזיונית, וגם היא תקפל איזו תקופה, עד בישול הרעיון של עצם מעצמי ובשר מבשרי. אומר הרב, תקשיבי, זה לא שאת קמה איזה בוקר, את חולמת שאת רוצה להיות קלה, יאללה לכי להיות קלה. אומר הרב, צריך לעבור תהליכים כדי להתחתן. זה לא טיק טק טק טיק, בסדר. בסה לי שאני לבד, בא לי איזה מישהו נחמד כזה שיהיה איתי, זה לא הולך ככה. קודם כל, אדם צריך לדעת שהוא אדם. מה זה אומר שאני אדם? מי אני? מי האדם הזה שנקרא בשמי? כן, אמרנו, לכל איש יש שם. עוד נדבר על זה בעזרת השם במשך השנה. איך כל אחת קיבלה את השם שלה, והיא צריכה לברר מה העניין שלה בעולם, ומה ההופעות שהיא צריכה להופיע בעולם, ומה הכוחות שהיא צריכה להופיע בעולם. קודם כל, חומר, קודם כל תכיר מי אתה. אתה אדם. אתה אדם מישראל. מה זה אומר? ותעברי תהליכים, תעבירי את עצמך תהליכים בתוך, קודם כל האדמיות שלך, קודם כל הישראליות שלך, קודם כל. אחר כך להבין שצריך להכניס לתוך החיים שלי עוד מישהו. תעשי לך מבחנים. אני אגיד את זה שוב ושוב, השנה הזאת זה הזדמנות מצוינת למבחנים. כמה אני מוכנה לוותר, כמה יש לי כוח להקשיב, כמה אני מכילה, כמה אני מוכנה לתת מעצמי לאחרים, כמה אני מתבוננת מה צריך ומוכנה לעשות. וגם זה עוד כלום לעומת הבית שלנו, עוד כלום. כי במדרשה את יכולה ביום הזה לעשות, ביום הזה ללכת לאיבוד, ביום הזה להיות שותפה, ביום הזה לא להיות שותפה, בבית זה לא הולך ככה. אני מתכוונת שכדי להגיע לשם, למה שהרב אומר, לרגע של זאת הפעם עצם העצמה ובשר מבשרי, צריך לזה התכוננות. צריך לזה זמן, צריך לזה הדרגתיות, צריך להיכנס לזה, להיות שם. אז קודם כל לבנות את עצמי, ליצור אישיות, ואחר כך להבין כמה זה יקר עד כדי כך שאני עוזבת את אבא ואמא שלי. ואז להתחבר לאיש הזה ולהגיד אני מוכנה להתחבר לאיש הזה, וכן, ללכת אחריו לאן? את לא יודעת לאן, את לא יודעת לאן הוא ייקח אותך, את לא יודעת לאן תתגלגלו, את לא יודעת מה תעשו, את אומרת אני לא יודעת ואני... רואה שיש פה אישיות כזאת רצינית שאני מוכנה ללכת אחריו. אני אלך איתו. כל הדברים האלה זה תהליכים שאת צריכה לעבור בקרבך. והרב אומר, זה יכול לקחת זמן. ולפעמים גם צריך ניתוח, נכון? צריך, לפעמים רבנו שם צריך להרדים אותך בשביל זה. וכל זה כדי שבסוף הבית הזה, זה יהיה ברור לך שזאת המשימה, ובשביל המשימה הזאת, את מוכנה לעשות כל מה שידרש. אז יש עבודה. התחילו להפשיל שרבולים ולעבוד. בעזרת השם. בסדר? קדימה לדרך.